החי ומשרד התרבות מגישים משדרים תרבות באולפן רחל פסטאג.
ושוב שלום וברוכים הבאים למשדרים תרבות של משרד התרבות וכל חי. אני חייבת להדגיש שהתוכנית המשודרת כעת היא זמינה לאתרים לנשים בלבד, באתרים של כל חי ובחדרי חרדים. אני רחל פסטאג ואיתי באולפן לאה דרור, שעשתה את כל הדרך אל עולם השירה והגיעה אלינו אל היהדות. שלום לאה.
שלום וברכה.
אז אני חייבת ככה לספר שאנחנו קצת מכירות קודם.
נכון.
כן, הייתה והיו לנו חוויות משותפות. אני הנחיתי ואת שרת וגם היית שופטת בתחרות שירה והיה באמת מרתק. והמון זמן לא נפגשנו ואני שמחה שהנה יש לנו הזדמנות נהדרת להיפגש. מה שלומך?
ברוך השם מצוין. ממש שמחה לראות אותך תמיד.
תודה, תודה. אז אני סיפרתי על עוד נכדים שנוספו בינתיים.
ולעוד ילדים.
על עוד ילדים שנוספו, ברוך השם, איזה יופי. אז אנחנו באמת היום ננסה להתחבר לעולם השירה, ובכלל הסיפור שלך הוא מרתק. הרבה פעמים את שומעת על חוזרות בתשובה, שגילו דרך השירה או דרך המוזיקה את העולם הרוחני והתחברו, וחלק לא ידעו אם הן תוכלנה להמשיך באמת את העיסוק הקודם שלהם במהלך החזרה בתשובה והלאה. אצלך היה סיפור אחר, שתפי אותנו.
נכון, אני גיורת, אוקיי? בעיקרון אני הגעתי אל עולם היהדות בגיל 16, שזה סי גיל ההתבגרות. אני אתן קצת רקע, אני מגיעה ממשפחה מעורבת, אבא שלי יהודי, ואימא אז לא הייתה יהודיה, היום ברוך השם ההורים שלי שניהם חבדניקים, עשינו את כל התהליך ביחד עם כל המשפחה.
זאת אומרת, הרקע שלך, הכרת את היהדות בעצם מאבא, הוא הביא את זה הביתה? היו סממנים בבית?
לא הייתי יכולה להגיד לך שהכרתי את היהדות מהאבא, כי אני חושבת שגם הוא לא כל כך הכיר את היהדות שלו. אז חיפשנו והלכנו לפה והלכנו לשם עוד ברוסיה בתור ילדה קטנה. לקח ככה, זה היה מסע רוחני משפחתי, מהרגע שנפל מסך הברזל בעצם. אז פתאום נפתח כל העולם הרוחני שהיה די סגור הרבה מאוד שנים, והכל נפתח והתחילו להדפיס ספרים, ואנחנו התחלנו להעמיק ולהעמיק ולקרוא, וכבר בגיל 9-10 בעצם אנחנו עלינו לארץ, כי הגרנו בכפר רוסי קטן, פסטורלי כזה ירוק, כי אמא שלי הוזמנה לעבוד שם בתור מורה למוזיקה, הם קיבלו דירה, והייתה משפחה, היינו משפחה מאוד מיוחסת בכפר. לעומת שיקורים ברחובות ורפת ועבודה חקלאית ברקע, שאני זוכרת את עצמי ככה משחקת עם אחי הגדול באדמה, ואת הולכת יחפה ומגדלת את הירקות, מה שהתחלתי לחסות קצת היום. במרפסת שלי, חוזר, כן, חוזרים לטבע, זה מדהים. אז היו לי דווקא זיכרונות טובים, אבל מה שקרה זה שברגע שכל העולם הרוחני שלנו כן, הדרגה הרוחנית שלנו נקרא לזה הלכה וגדלה, אז ביחד עם זה פשוט גדל הפער בינינו לבין אותם אנשי הכפר הפשוטים והמגושמים, ואפשר להגיד שכמעט ולא היו שם יהודים, והחיים שם לא התאימו לנו, למשפחה עדינה שמחפשת משהו מעבר. אז ההורים שלי החליטו פשוט לעזוב. וכל המשפחה של אבא שלי עלו לישראל כבר באותה תקופה, ואנחנו בעקבותיהם. וכך מצאנו את עצמנו בארץ. אבל את יודעת, השינוי היה יותר גיאוגרפי מאשר שינוי בנפש. זה לקח זמן. אז אחרי כמה שנים, אבא שלי, אחרי 5 שנים, אבא שלי חזר בתשובה. אבל הוא חזר בתשובה מאוד קיצוני. זאת אומרת, זה או הכל או כלום, מכירה את האנשים האלו, או שחור לבן?
או שחור לבן.
כן, אז אני אומרת, הוא בסוף נהיה שחור לבן. מגבעת, חליפה, זה כאן וכולי.
ואיפה אימא?
ואיפה אימא, איפה אימא, איפה אנחנו? אנחנו מצאנו את עצמנו קצת, מנסים לכבד מצד אחד בתור התחלה, אבל את יודעת, הרי אי אפשר להמשיך ככה, את הצביעות הזאת, צריכים לטפל בעניין הזה מהשורש, ולמצוא איזשהו פתרון קצת יותר לטווח ארוך, נאמר ככה. עכשיו, אמא שלי, אישה שמאוד מאוד חשוב לה, המשפחה, השלום, האחדות, וברגע שנהיה קצת פילוג מטבע הדברים, אז היא התחילה לחשוב מה צריך לשנות פה, מה אני יכולה לעשות כדי להגיע לשלום. אז היא הבינה שהיא פשוט נמצאת בפיצול דרכים, שהיא יכולה לבחור מצד אחד ללכת עם בעלה, שהולך עם אלוקים, ומצד שני היא יכולה לבחור ללכת נגד בעלה, אז היא חשבה, רגע, נגד בעלי זה נגד אלוקים, ככה זה הצטייר לה, ואז היא הבינה, רגע, אז נגד אלוקים אני לא יכולה ללכת. אז את יודעת, שמפסיקים להילחם, אז פתאום המוח שלנו משהו משתחרר, ואנחנו מוכנים לשמוע עוד דעה. אז החלטנו שאנחנו רוצים להכיר את היהדות קצת יותר מקרוב, כי לא הכרנו את היהדות כמו שהיא באמת. ואנחנו מגיעים לשירות התורה הראשון, ופשוט הבנו, מה שקרה זה שאני ישבתי בשיעור ואני הבנתי, שהקדוש ברוך הוא יצר לנו איזה פאזל כזה, כל דבר שקרה לנו, מאז שאני ילדה קטנה, כל ספר שקראנו, כל סיפור ששמענו, כל דבר רוחני שעשינו, כל צעד, הכל, והמעבר לישראל, והסיפורים כאן, והחגים שגיליתי כאן, הכל פתאום התחבר לתמונה אחת שלמה. זה היה עוד פאזל ועוד פאזל, וראינו שכל מה שלמדנו עד היום, וכל מה שקראנו עד היום, וקראנו די הרבה, תאמיני לי, הכל פשוט חיקוי של היהדות. והמקור כאן, זה הברור. לא אתחיל לתת דוגמאות, אבל בהחלט היו דברים שקראנו בספרים, והכל היה מאוד מאוד, את יודעת, מאוד מורפל, מופשט, רטילאי כזה, וביהדות הכל היה מדויק. אותם דברים, אבל את רואה שזה ממש, ממש מסודר ומדויק, לפי פרטים, רק ההלכות. אנשים אומרים, כל כך הרבה הלכות, אתם התבוננתם פעם לראות, אתמול בעלי אמר, בדיוק אתמול או היום, אמר לבת שלי, היהדות עוטפת אותנו מהרגע שאנחנו נולדים, עד אחרי 120 שנה. כל רבדים בחיים שלנו, הכל, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר. זה כל כך נותן לך גב וביטחון.
זה לא צריך דרך, מסלול.
נכון, נכון.
לא סתם מסלול, מסלול שמישהו שם גם עוטף אותך, ויש לך גדרות מהצד שמגנים עלייך ושומרים עלייך.
בדיוק, כן. בדיוק. רק צריכים כן. באמת לדעת ולהשליך את החיים שלנו בידי השם, ולדעת...
השליך להשם יבך.
בדיוק, והענבה הזאת והביטול שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני. אז מי אני?
כן, מדהים. אז יצא לי גם לשמוע אותך לשיר, ובאמת, אני מסתכלת עלייך, את ככה קטנה כזאת, והכל יוצא, הוא באמת אדיר. זאת אומרת, זה התחיל עוד קודם, תמיד אהבת לשיר, חלום ילדות שלך היה להיות זמרת.
אז אני אגיד לך את האמת, אני מופיעה מגיל 5, אמא שלי, כמו שאמרתי, מורה למוזיקה, ותמיד כבר מאז שאני בגן ילדים, אמא שלי הייתה מנגנת, ויש לי מלא תמונות שאמא שלי ליד הפסנתר, ואני עומדת לידה, ואני כבר שרה כבר מגיל 5. וההורים שלי מאוד טיפחו והשקיעו בכישרון הזה, ויש לי כאן, אני רואה כאן מסר מאוד חשוב לכל האימהות. תשקיעו בכישרונות של הילדים, כי החוויות הצלחה, של ילד מלוות אותו כל החיים, הרי במה אנחנו מצליחים, במה שאנחנו אוהבים. אז ילד שהוא מוכשר במשהו, תיאטרו את הכישרון הזה ותשקיעו בו, וזה מה שההורים שלי עשו. הייתי בלהקות, והייתי מקליטה, והייתי מופיעה הרבה, והייתי נחשבת ילדת הפלא, בגיל 10 הוצאתי קלטת. וזהו, וכן, וגעתי לארץ, המשכתי כאן מקלות, להקות, וכשחזרנו בתשובה, כשהתגיירנו בעצם, אני נאלצתי באמת גם לעזוב את עולם המוזיקה. ויתור שכל זמרת, כל אומנית, כל שחקנית שעושה את התהליך הזה יכולה להזדהות איתו, אני בטוחה שהיו כאן הרבה כאלה. אז גם אני הייתי חלק מה... הייתי צריכה לוותר גם על העולם הזה. אבל תשמעי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, את רואה. חזרתי לעניינים די מהר. ברוך השם בקדושה, ואני שמחה עם זה. אז כן, זה הסיפור של המוזיקה אצלי.
תודה, זה כל כך מעניין, כי ממש לפני שנכנסנו ככה כאן להקלטה, דיברתי עם יעל צייטלין, המפיקה שלנו, ואני אומרת לה, תקשיבי, אני חייבת ללכת לאיזה מישהי לפיתוח קול, אני די סובלת מצרידות, ככה, את השנים אולי גם השחיקה, והיא אומרת לי, אוקיי, אז הבאתי לך היום, את הזמרת לאה דרור, אני אומרת לה, אני מכירה אותה, והיא תדבר איתך גם על זה, אז הבנתי שפיתחת איזושהי שיטה ייחודית, שמדברת על פיתוח קול, שתפי אותי.
אני אשתף אותך. קודם כל, אני שמחה שיש כבר מודעות, הגיע הזמן.
כן, אחרי כל כך הרבה שנים.
אם לא עכשיו, אם מתי. תראי, אני פיתחתי שיטה שנקראת הקול בקונטרול, הקול עם קוף, כן? אני רוצה, יש שני, בוא נאמר ככה, יש שני נתיבים בפיתוח קול, יש את הצרידות והדיבור, איך שאני בעצם מלמדת להשתמש בדיבור שלנו נכון, ויש את ההמשך שזה לכיוון השירה, בסדר? אז השיטה הקול בקונטרול היא שיטה למניעת צרידות וטיפול בצרידות למורות, גננות, מרצות וכולי,
שדרניות רדיו,
כל מי שעוסקת בקול שלה, זה כלי העבודה שלנו, ואין ברירה, לצערי, נשים מגיעות אליי במצבים של עברו ניתוחים, עברו קלינאי תקשורת, ומיואשות, וזה שוב חוזר להן. אני שברתי את הראש, איך אני יכולה לענות על כל ה... את יודעת, יש הרבה מניעות ועיכובים. למה עד עכשיו לא הלכת לעשות את זה למשל? בואי תגידי לי את.
זה לא כל כך הציק לי.
לא כל כך הציק.
זה פתאום מציק בבח. האמת שזה כבר תקופה. וגם ייחסתי את זה אולי לדברים אחרים. פתאום אני אומרת לעצמי, לא, את יכול להיות שיש עוד דברים, אבל את אולי גם מאמצת את המיתרים? אולי את לא מדברת נכון? ודרך אגב, אפילו שאלתי רופא, בקופת חולים, הוא אמר לי, וחשבתי ללכת לקליני תקשורת, אז הוא אמר לי שאין לגיל הזה בקופת החולים קליני תקשורת, אמרתי, טוב, אני אלך פרטי. אבל אחר כך אמרתי, לא, אני חושבת שאני צריכה מישהו שינחה אותי, שידריך אותי, אולי תרגילים לעשות, והנה.
יש, יש, אבל את יודעת שאחת הבעיות הגדולות של נשים, למה לא הולכות לטפל בבעיה של הכל, זה חוסר זמן.
ספרי לי על זה, כן.
לכן שאלתי אותך, כי הייתי בטוחה שזה הדבר ראשון שתגידי לי, שאין לי זמן, תני לי ככה, יש לך משהו, את שואלתי, יש לך משהו ככה, לתת לי איזה טיפ.
כן, טיפים.
הרבה רוצות איזה טיפים, חברות, לצערי, קטר לי לך, זה בותכן, יש טיפים, והטיפים שלי ברוך השם מאוד מהפכנים, אבל מי שרוצה לשכוח מהבעיה הזאת, אחת ולתמיד, אין קיצורי דרך. צריכים לקחת את הדבר הזה, את הנושא הזה בידיים, זה הבריאות שלכם, זה איכות חיים, אני הייתי מורה. אני יודעת מה זה לבוא הבית, עם כאב גרון, שאת לא יכולה לדבר, את מדברת בפנטומים עם המשפחה, ואת פוחדת מהיום הבא, את פשוט פוחדת מהיום הבא, מה יהיה עם הקול שלי. אז אני שברתי את הראש שלך, אני פותרת את הבעיה הזאת, חוסר זמן, חוסר אמון בהצלחה, בהתמדה, אוף, אני לא אתמיד, אני בגלל זה לא... לא חוזרות על התרגילים של הקלינאי תקשורת, כי צריך כל הזמן, צריך לתרגל, ואני פשוט המצאתי שיטה של 10 דקות ביום. אני חושבת שלכל אחת יש 10 דקות ביום, מי שרוצה להשקיע בבריאות שלה, ולקבל איכות חיים, דברים מאוד פשוטים. אני בן אדם של תוצאות, אני כל כך לא אוהבת מריחות זמן.
אז, אין לנו זמן למריחת זמן.
לא
אין
לנו זמן, אני הכיף שלי שמי שמגיעה אליי ונכנסת טיקס ויוצאת וואי, ואם לא עשיתי את זה, אני מרגישה מאוכזבת מעצמי. אז זה הכיף שיש תוצאות במקום, ואת רואה את התלמידות פורחות, וואו, ככה אני נשמעת, תקשיבי, אני לא מרגישה יותר כאבים במקום. מדהים, זה מדהים.
מדהים. ודיברנו על טיפים ואת פחות, אבל עדיין, איך אומרים, לא כל הצופות שלנו תלכנה מחר, וגם לא כולם אולי זקוקות ברמה כזאת, ש... כן. אבל בכל זאת איזה טיפ או שניים להתחיל ממנו?
אני בשמחה אתן, ישנן כמה טעויות נפוצות שאנשים עושים, אחד הדברים זה דיבור מהיר, מכירה את האנשים של... לא, 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 מדברים מהר, 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 מהר,
כן, כן, זה קורה לי, זה קורה לי.
עושים את הנשימה הגדולה הזאת, ועוד פעם מרתון. קוראים לזה לדבר עד קצה האוויר, כשאנחנו מדברות על האוויר, הטיפות האחרונות של האוויר שלנו, זה ממש גורם לסטרס, למטרי הכל, אנחנו לא מספיקות לנשום בין לבין, ולכן זה ממש מעייף, זה אחד הדברים שמעייפים ביותר את מיתרי הקול. אז מי שיודעת שהיא מדברת מהר, תראי, זו עבדת מידות לכל החיים, גם אני מדברת מהר, אני יודעת מה זה, אבל נגיד בהופעה אני יודעת, אוקיי, אם אני רוצה שהקול שלי יישאר אותו דבר כמו שהוא היה בתחילת מופע, והיא גם בסוף יישאר, אני חייבת לנשום יותר, אני חייבת לדבר יותר לאט, ואני את יודעת מה, בכל מה שקשור לפיתוח קול, אני אומרת לתלמידות שלי שיעור ראשון, אני רוצה לפתח שליטה. שליטה בכל הרבדים שקשורים לשירה, לדיבור, לנשימות, לויברציה, לכל מה שקשור לשירה, בין אם זה משחק, כל הרמת גבה, הכל צריך להיות מדויק.
מדהים. מדהים. את יודעת, בדרך כלל כשאני מתחילה רעיון מהסוג הזה, אני תמיד מבקשת כרטיס ביקור. תני לי כרטיס ביקור שלך, מאחר ואנחנו ככה קצת מכירות, אז אתה תהיה לי נוח להתחיל, אבל אני רוצה בשלב הזה לבקש ממך, אני בטוחה שרוב הצופות שלנו מכירות אותך, ודאי מהופעות, אבל אם אני מבקשת ממך היום כרטיס ביקור שלך, תני לי אותו.
קוראים לזה בשפה המקצועית, נאום המעלית. יש לך 60 שניות לספר מה את ומי את.
יש לך יותר מ-60.
יש לי קצת יותר מ-60.
המעלית היא בקומה 18. מגיעה עד בקומה 18.
מה, המעליות הישנות שנוסעות לאט.
כן.
אוקיי, אז אני מציגה את עצמי דבר ראשון כמובן כזמרת. זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. עושה אותו הרבה שנים. אז זמרת, אפשר לומר גם יוצרת, השליחות שלי במוזיקה זה להביא את הרמה הכי גבוהה, אמרתי לך, בכל הרבדים, לא משנה מה אני עושה, הכל צריך להיות לפרטים הקטנים והכל מדויק, ואני גם כמובן מורה לפיתוח קול, בין אם זה דיבור, בין אם זה שירה, יש לי אולפן הקלטות, עברנו דירה בדיוק, אז יש לי ככה, אני מעצבת לסטודיו חדש, עוזרת לבונות מצווה, מדריכה אותן ככה לפני הקלטה.
זאת אומרת, את מדברת על אותם קליפים שעושים לבנות בנות מצווה, אותו שיר שעושים לאימא, אותם מופע.
כן, אז כשעושים את ההקלטות, אז הרבה פעמים כשהקלטתי ילדות, ראיתי שיש דברים שהם אותן טעויות שחזרות על עצמן, ואם היא הייתה יודעת את זה ואת זה ואת זה מראש, ואתה מתאמנת על זה עוד קצת לפני שאתה מגיע, אז היינו פשוט חוסכים זמן, והתוצאה הייתה נראית אחרת. אז כשאני שומעת הקלטות של דברים, של בת מצוות, לפעמים אני אומרת, אם ככה חבל להתפספס, אוקיי? אז אני אומרת שאפשר למנוע את הדברים מראש, ואפשר להגיע מוכנות. אז יש כמה דברים טכניים, ומעשים שאני ממש מדריכה את התלמידות. האמת שגם עם זה חשבתי לצאת עם משהו דיגיטלי.
יפה.
שהגיע לכל אחת.
את יודעת, אנחנו, תמיד נדמה לנו שכל הרעיונות עם גיורות, אם אפשר לקרוא לזה, תמיד בחג השבועות, אני גם בתוכנית שלי, תמיד לפני חג השבועות, מבקשת מהמפיקה שלי, תמצאי לי איזה גיורת שתספר את הסיפור שלה. הקשר הזה בין רות המואביה, חג השבועות, גיורות, משהו שם מתחבר לך?
בוודאי, חוץ מלהופיע כל השבוע, לפני שבועות ולהתראיין פה ושם, כן, אז זה ממש מוכר. תראי, חג שבועות, מעבר לזה שזה קשר ישיר לגיור, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, זה הסיסמאות והמשפטים שאנחנו מדקלמים אותם כל שנה, אבל מי שבאמת מתבונן בזה, אני חושבת שזה מסר לא רק למישהו גר. זה כל אחד יכול לקחת לעצמו, כל יהודי וכל יהודייה. למה אנחנו צריכים ללכת אחרי תלמידי חכמים? כן, התורה מצווה אותנו. אז עמך עמי. אז כל אחד יכול להגיד לעצמו, אוקיי, מי שהרבנים הגדולים וכל מי ככה ראשי הדור שלנו, כן, עמך הרב, כן, המחה, אני יכולה להתחבר מהמקום הזה, זה לאו דווקא מי שבא מבחוץ. זו דעתי, אם את שואלת אם אני מחוברת לחג הזה או לא מחוברת לחג הזה, אני אגיד לך את האמת, פחות.
בגלל עוגות הגבינה?
דווקא את זה מאוד מאוד ביקשתי שיקנו לי, פעם בשנה אני מרשה לעצמי. זה די משפיע למחרת על כל ה... אבל לא בגלל זה, את שואלת כי אני פשוט אוכלת בריא, כי אני צוחקת. לא, כן. אני מאוד אוהבת את סוכות, ומאוד אוהבת את ראש השנה, אני חושבת שהסיבה היא, בגלל הניגונים והמוזיקה שיש בתוך התפילה. אני זוכרת את ראש השנה, שהייתי עוד במדרשה, זה היה חג בלתי נשכח, שכל התפילה היה שם כל כך ניגונים יפהפיים, אני הקשבתי והנפש שלי פשוט התמוגגה, אמרתי, כל שנה אני חייבת לחיות לבית כנסת, עכשיו אני, ברוך השם, עם הילדים בבית.
שתמיד
עם סיבות טובות. אני מחכה שאולי שיתאפשר לי כבר להתחיל לחזור לבית הכנסת, יום כיפור וראש השנה, והתפילות שמלוות בניגונים. אז באופן אישי אני יותר מחוברת לשם.
לסוכות ודאי, כל השמחות בית השואבה והמוזיקה.
בדיוק.
הרבה הרבה שמחה, כן. יש אנשים שאולי הנושא הזה של קבלת התורה, אבל את אומרת, אני קיבלתי את התורה, אני כל יום מקבלת את התורה בעצם מחדש, ואת לא מתייחסת דווקא לחג השבועות, כאל איזשהו סמן או...
נכון, נכון. תראי, כשאני התגיירתי, הבית דין שלי זה היה ממד הר סיני הפרטי שלי. אנחנו, אם ביקשו מאיתנו לעמוד, אז כולם נעמדנו, ואחר זה שמע ישראל, וזה היה קבלת עול מלכות שמיים, עול מצוות.
ואת היית אז בת 16?
כן.
זאת אומרת, ילדה צעירה, זאת אומרת, זה גיל... לא פשוט, את יודעת.
כן, כן, ברוך השם, אבל... תראה, אף פעם לא היה לי... לא... לא חושבת שהיה לי מתי שהוא הגיל התבגרות, הייתי תמיד ילדה טובה, ואמא שלי חינכה אותי מאוד בצורה מאוד שמרנית וצנועה, אני זוכרת שבכלל כשלא היינו יהודים, הייתי ילדה קטנה, אני זוכרת בגיל 11-12, אני זוכרת עצמי, פשוט מתכופפת מחזיקה את החולצה, שכשאני מתכופפת לא הראו לי את הגב.
וואו.
הצניעות ממש הייתה בפנים, אז כשהתגיירנו, אז נורא התחבר לי, וזה התחזק, הנושא הזה עוד יותר קיבל, את יודעת, גושפנקה, איך שאומרים, ברוך השם, אבל תמיד, כן, חונכתי לצניעות, חונכתי לכבוד עצמי, חינוך שמרני, רוסי כזה, מאוד מודה לאמא שלי על זה.
כן, מדהים. את יצאת בעצם עם ההרצאה שלך, שבה את ממש מספרת את הסיפור שלך, איך אומרים, עם כל הלב והנשמה, הפכת את זה לסוג של מופע, עם מוזיקה מלווה, אבל יש שם את כל הסיפור, מה התגובות שאת מקבלת?
התגובה הכי מדהימה שאני, גם כשאני יצאת על הבמה, אני פשוט שומעת את אנשים, יש קטע שאני פשוט מכניסה את כל הקהל לחוות יחד איתי, את כל הבית דין. הם רואים על המסך, דיינים, ומסדרון, ודפיקות של לב, וצעדים של נעליים, והדלת נפתחת, ואני רואה את הדיינים, ומוזיקת מתח, והם פשוט מתחילים לשאול אותי שאלות, וזה דו שיח, אני עונה חי על הבמה, והם פשוט חוות יחד איתי, זה 10 דקות של דרמה, שבסוף הם שואלים אותי את שאלת השאלות, בשביל מה את צריכה את זה? ואני שומע תמיד בקהל את הרכשושים, איך אומרים?
לחשושים.
אני קצת עולה חדשה, 24 שנה בארץ, בסך הכל. התגובות של וואו, עם הלב, וכל התגובות האלה, אני חושב שומעת את החובות עם הלב. זה תמיד, תמיד, אני יכולה להופיע כל יום, אבל הקטע הזה כל פעם מפעים אותי מחדש, וכשהם מקבלים אותי לעם ישראל, ועליי עכשיו לקבל עול מלכות שמיים, ושומעים את שמע ישראל ברקע ועל המסך, ואני פשוט עומדת ועוצמת את העיניים אל הבמה, ואני אומרת בואו ביחד, וכשאני אומרת שמע ישראל, אני מורידה את העיניים, ואני עדיין רואה נשים מנגבות דמעות, ועם היד על העיניים, אני יודעת שהקהל התחבר, ו... חווה את החוויה וקיבל עוצמה שנשים אומרות לי, אני ראיתי אותך לפני המון שנים, אבל תדעי לך, זה נחקק לכל החיים.
אני חושבת שהשמה ישראל שלהם מאותו יום, הופך להיות אחר.
זה רוב התגובות, כן. כן. מזכותך, אני, השמה ישראל שלי, כן, כן, זה אחר. הרבה פעמים, כן.
כן, מדהים.
תראי, גם שלי הרבה איזשהו מקום, אנשים שואלות אותי, תני לנו איזה טיפ איך לשמר את ההתלהבות ובשמירת המצוות, אז אני אומרת, צר לי להחזר אתכם. אבל אני ברוך השם כבר 18 שנה יהודיה, ומצוות אנשים ולמדה לא פסחה עליי, וכולנו באותה סירה בעניין הזה, אבל מה שאני כן יודעת, שמישהו רוצה לתחזק את הגחלת, את הנר הזה, כן, להדליק את הנר הזה שהוא כל הזמן יבער, צריכים לתת לו את הדלק. אם לא יהיה את השמן שבו אנחנו מדליקים, לא תהיה להבה. זה דבר טבעי ביותר, כולנו באותה סירה בעניין הזה. אז מה שמתחזק לנו את ההתלהבות, זה התורה. זה הלימוד של התורה. אז נכון שאומרים שאישה לא צריכה ללמוד, אבל בואי, באמת לא צריכה, היא לא חייבת. היא לא חייבת לעמוד בימים ובכמות שהגבר צריך, אבל את כאישה, כאימא, איפה שהראש שלך מונח,
שם את,
שם את, שם הילדים, שם המשפחה, שם האווירה של הבית. אז ברגע שאת קוראת על איזושהי מצווה, מה עומק שלה, אז זה מוסיף לחיות בביצוע של המצווה. הילדים רואים אותך, מתלהבת, כשאת קוראת ספר, הם רואים שאת מתרגשת ממה שכתוב, הם רואים שאת מתרגשת ממה שאת עושה, בעקבות מה שקראת, ובמיוחד שדברים שקשורים לעבודת מידות, זה דבר שבלי תחזוקה זה לא קורה.
את יודעת, ישבתי פעם בבית הכנסת ליד מישהי, חוזרת בתשובה, קראנו בדיוק בפרשה, יציאת מצרים, היא התרגשה עד דמעות, ואני כל כך קיניתי בה, ואמרתי, כן, פרשה רגילה, בעל קורא, וכל שנה זה אותו דבר, וממש קיניתי ביכולת הזאת, להזיל דמעות על יציאת מצרים, על קבלת התורה, אבל מאז שראיתי את הדמעות שלה, זה באמת כבר לא עובר לידי, אז זה לא שאני מצליחה לבכות שם, באותם המקומות, אבל אני זוכרת אותה שם, אני אומרת לעצמי, זה לא מובן מאליו, שימי לב למילים.
אני חושבת שלכל אחת, היא הייתה בשבילך השראה.
כן.
כמו שאני אומרת, כן. אתן רואות איזשהו מופע, וזה כאילו השראה בשבילכם, את לא יכולה לעשות copy-paste. אי אפשר להעתיק את זה בדיוק, או בעיצוב, אני נורא אוהבת עיצוב. אז כשאני רואה איזושהי תמונה של סלון מעוצב, וככה וככה, אבל אני אומרת, את לא יכולה להעתיק את זה ככה, לבית שלך, כי הבית שלך בנוי אחרת, הנפש שלך בנויה אחרת, וזה בסדר שאת מתרגשת בדברים אחרים, ואולי היא יכולה לקנות בך. אז בואי לא נוריד מה הערך שלנו, כל אחת יש את ה...
זאת סופרים, אני...
אבל זה נכון מה שאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את ההשראה הזאת, ולהמשיך לרצות להתלהב, כמו שאני פעם שמעתי את גברת יפה קדו, שהייתה מורה שלי, אומרת, אמרתי לה שאני ממש לא מצליחה עכשיו להגיע לבית כנסת, כמו שסיפרתי לך קודם, ראש השנה ועקב ילדים, אבל היא אומרת לי, והתפילה, אני לא מגיעה להתפלל, ואני יודעת שקדוש ברוך הוא ממש רוצה את התפילות שלי, זה פשוט הוא תוקע לי דברים, כשאני לא מתפללת, אני הבנתי אותך, אני הולכת להתפלל, וזה כמו גשם, נופל עליי וחזרה כל השפע, זה מדהים, אבל היא אמרה לי, משפט, תשמרי ותזכירי את התחושה הזאת, את הרצון הזה, כשיבוא הזמן, שזה יפרוץ שוב. אז
כן. טוב, אי אפשר שלא לדבר על הקורונה, שלא פסחה על אף אחד מאיתנו, וזה נורא מעניין שאני שומעת מיותר ויותר אנשים, נשים, שאומרים לי, פתאום עכשיו, את יודעת, הקורונה עשתה לי רק טוב. גם לך הקורונה עשתה לי.
לגמרי.
אוקיי, לגמרי.
טוב, קודם כל הייתי בהיריון בזמן הקורונה, והייתי צריכה ככה ללדת בדיוק באמצע, אז גם ככה לא התאים לי להופיע, וזה היה לי בסדר גמור, אבל תעד שכשהתחילה הקורונה, אני מפרנסת יחידה ברוך השם, וכשנגמרו ההופעות מ-100% ל-0, תפסתי את הראש, מה אוכלים? ממש ברמה של מה אוכלים? אז הייתי צריכה לחשוב מהר ולייצר מוצרים בקצב לא רגיל, תוך כדי הריון, תוך כדי הסגר, ועוד הריון ושבע ילדים בבית, וזה היה קשה, אבל ברוך השם בעלי תמך בי, והיה כל הזמן לידי ועזר המון, ככה שאני הצלחתי להרים את כל הקורסים הדיגיטליים שלי, ולעשות הרבה פעילות בזום. פתאום נפתחו פלטפורמות חדשות, שאמרתי, אם לא הקורונה, לא הייתי עובדת כל כך אינטנסיבי, ובכלל לא בטוחה שהייתי מגיעה לדברים האלה, אם לא הקורונה, אז...
שזה מדהים. את מרגישה שבאמת קיבלת מתנות מהקורונה? אבל אנשים אומרים, היה בשבילי מתנה, מתנה להיות עם הילדים פתאום בבית, מתנה לעשות את הדברים האלה שרציתי לעשות כל כך הרבה זמן, ונתקעתי ולא עשיתי. זאת אומרת, אנשים משתמשים במילה, הקורונה הביאה לי לחיים מתנות.
אני חושבת שעניתי לך על זה.
כן, כן.
זה המוצרים החדשים שיצרתי, ואני חושבת שזה מתנה לא לי. זה מתנה לעולם, כי כל הידע שיש לי, באמת שצברתי הרבה מאוד שנים, והניסיון, פתאום זה לא רק ליחידי סגולה שיכולים להרשות לעצמם, להוציא 250 שקל לשיעור פרטים ולבוא אליה לרחובות. היום זה יכול להגיע לכל העולם, זאת מתנה לעולם, נשים שיכולות להפסיק להיות צרודות, זה בין השליחות. נשים שרוצות להגשים חלום ובלי לצאת מהבית, ילדות שחולמות לשיר, נשים מבוגרות שרוצות, כל מי שרוצה לשיר, ולא מתאפשר לה ורחוק לה, היום המרחק אין לו משמעות. זה אני חושבת מתנה לעולם.
מתנה לעולם, לגמרי. יש לך עוד חלומות לעתיד? יש עוד משהו?
יותר מדי.
כאילו, מה תרצי להיות כשהיא גדולה?
איך את שואלת? את שואלת אומנית, אם יש לי עוד חלומות. את יודעת, כל לילה שאני הולכת לישון...
זה שאלה עם סימן קריאה בסופה, לא סימן שאלה.
כל לילה שאני הולכת לישון, זה נולדים עוד רעיונות חדשים, שאני צריכה באיזשהו מקום לעצור את עצמי, אוקיי, לאה, זה וזה, בינתיים זהו. אי אפשר הכל. תראי, גם הקורון וגם האומס וגם הניסיון הביאו אותי למצב שאני היום יותר ויותר יכולה לבחור ולסנן את הדברים שהם נכונים לי, נכון לי נקודת זמן עכשיו, עם משפחה גדולה, עם דברים שאני אוהבת, עם דברים שיותר רווחים, פחות רווחים, אני היום יותר מסננת ואני ממליצה לעשות את זה לכל בעלת עסק. לא להתפזר, אז היום אני יותר ויותר ממוקדת בעסק שלי, אבל חלומות יש, ויש הרבה מופעים שהייתי מאוד מאוד רוצה לעשות, ולצערי, התקציבים, זה מה שתוקע הרבה מאוד אומניות, ואני עומדת, אני חושבת שאני מייצגת פה כל החברות שלי, את כל הקולגות שלי, כי לכולנו יש את החלום לעשות קליפים יפים, ומופעים על במות גדולות, ותזמורת, ומסכים, ומוזיקה מקורית, אבל לצערי זה לא מתאפשר כל כך הרבה. אני מאוד מקווה, ואני מאוד שמחה שדווקא הפרויקט הזה של משרד התרבות, זה דבר לא מובן מאליו, זאת ברכה ותודה רבה על ההזדמנות הזאת, ואני מאוד מקווה שימשיכו לפנק אותנו ככה בדברים, כי לציבור החרדי, אני אומרת לך בתור מי שבאמת מכירה עולם, וראיתי דברים, יש בציבור החרדי שלנו הרבה אומניות איכותיות. אנחנו גם רוצים לקבל את הביטוי, אנחנו רוצים, זה מה שאמרתי לך, שהשליחות שלי זה לתת לתרבות החרדית את הסטנדרטים הגבוהים עולמיים, למה לא? ואנחנו יכולים, ויש לנו את האפשרות, רק אין לנו את התקציבים תמיד. אז אני מנסה להיות יצירתית עם התקציבים שאין, אני מייצרת דברים, אני מצלמת לבד, אני עורכת לבד, אבל אני גם נורא נהנת מזה על הדרך, אבל את יודעת, אם הייתי מוקפת באמת בצוות, זה נראה אחרת.
אני נזכרת ככה, באחת ההופעות עם שרית יגודאיו, כן, אותם הופעות שהיו, והתחרות המוזיקה, כן. אפשרנו, שאלנו בעל הבמה, אני לא זוכרת בדיוק את הסיטואציה, אבל אם יש מישהי שרוצה להגשים לעצמה איזשהו חלום, ולעלות לבמה ולשיר, ועלתה אישה באמת לא בת 18, היא הייתה 70 פלוס. והיא עלתה, את זוכרת? זה היה
נכון,
והיא עלתה לבמה והיא שרה, וזה היה מאוד 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 ריגש אותי, וחשבתי לעצמי אז, שבעצם אין גיל להגשמת חלומות, גם בגיל 70 פלוס, הגשמנו באותו רגע לאישה, את החלום הזה שלה, לעלות לבמה ולשיר.
היום דיברתי עם מישהי כזאת.
וזה מדהים, ואני באה באמת לשאול אותך, ואני אומרת, כאילו, נשים רוצות לשיר, מי שאוהבת הרי את הבמה, את יודעת, זה נמצא בפנים, זה מין חיידק שאת לא מתפטרת ממנו בעצם, ויש איזה גיל שאת היית אומרת, שאת טוב, זהו, הבא, הגיל שלך, זה כבר לא מתאים, זה כבר פחות, זה כבר, או שבעצם אין גיל להגשמת חלומות.
השאלה למה את מתכוונת, אם אין גיל להגשמת חלומות, אם היא רוצה לשיר, למה לא? זה כיף, זה סיפוק, זה פתאום לשמוע את הקול שלך, אדיר ומקבל צבע יפה יותר ועוצמה יותר יפה. לזה אין גיל.
תראה, מניחה שמישהי בת 70 לא תתחיל היום לעלות על במות ולשיר. אז אולי קצת לנכדים, אולי היא תוציא לעצמה איזה דיסק כזה, אם תת למזכרת או משהו כזה.
כן, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, למה את מתכוונת. כי ללמוד לשיר, לזה אין גיל. לזה בהחלט אין גיל, העושר הזה שממלא את הנשים האלה, שפתאום מוציאות את האומנות החוצה, אני פעם כתבתי, שאומן שלא מוציא את האומנות שלו החוצה, האומנות מוציאה אותו מדעתו. וזה הביא להמון המון תגובות, והרבה נשים דווקא, גם מבוגרות הגיבו ואמרו, אני הייתי מופיעה, וכמה זיכרונות פתאום יש להם מהבית ספר, והייתי בפסטיבל כזה ובזה, ופתאום הכל נגמר להם, וחבל, ואני אומרת שאפשר להגשים חלומות, וזה חשוב להגשים חלומות, כי אני אומרת כזה דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחת כישרון, למה? כדי שתשבי אותו בבית? לעצמך? הכישרון הוא לא שלך, הוא שלנו. אנחנו צריכים ליהנות ממנו. אחד הוא חיית, והשני יהלומן, והשלישי הוא זמר. למה כל הגיוון הזה שיש בעולם? לכל אחד, כי יש לכל אחד נטיית הלב, והשם נתן לו את אותם כישורים, כישורים וכישרונות, שאיתם הוא צריך לעשות את השליחות שלו בעולם.
אומרת, באיזשהו אופן את אפילו אומרת, שאולי זה חטא לא להשתמש בכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לך או לך.
פחדתי להגיד את זה ככה, אבל זה בדיוק העניין.
כן.
זה ממש ככה. אין לך, היום או אתמול, היום, דיברתי עם מישהי שהיא אישה מוכשרת. איזה ציורים, אני מציירת, ואמא שלי ציירת, אני רואה את הפוטנציאל של האישה הזאת, ויש לה כל מדהים, והיא גם שחקנית, והיא מתחילה לתאר לי את כל מה שהיא יודעת לעשות, ואני אומרת לעצמי, ומה היא עושה? את יודעת מה היא עושה בפועל? מזכירה, והיא שונאת את זה.
אוי.
אני אומרת, מתי יגיע הרגע שתתחילי, איך אומרים, לפרוס כנפיים? מתי כל הדברים האלה שהם שלך, אבל הם לא שלך, מתי יהיה לזה ביטוי? זה, אני חושבת שזה מסר אדיר. נשים, תיקחו את הכישרונות שלכן, וזאת לא בחירה, זאת חובה להשתמש ולנצל אותם, ואנשים דואגים לפרנסה. ויש כאלה שפוחדים לקפוץ למים, ויש הרבה עיכובים, אבל באמת, באמת, אם כל אחד יתחבר לצינור השפע שלו, שאותו השם ברא לך, בכלים שהוא ברא לך, ברור לי שתהיה באיזה ברכה. אבל למה לא? הפוך, זה פשוט חותר המטרה,
כי
אם
לא. כי אם את מזכירה, ואת מתוסכלת, ואת מגיעה הביתה, ואין לך סבלנות לילדים, כי בת מתוסכלת מעבודה, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך.
את יודעת, זה כזה חמוד, אתמול, ששם, אמרתי שאני אוהבת עיצוב, נכון?
כן.
אז בדיוק צבענו, בחרתי את הצבעים, צבענו איזשהו קיר אחד בינתיים, סתם דבלים מאוד עסוק, אין לו זמן, הוא עם הילדים, והיום רק הלכו ללימודים, והוא צבע לי קיר אחד, הדבקנו ספוגים, והצבתי את הפרחים, וליד זה, וקיצור, עשיתי קיר מושלם. את לא יודעת איזה אושר זה עשה לי, איזה שמחה, אני כולי הייתי מוכנה לבשל לכולם, ולנקות את הבית, ולחייך לכולם. את פשוט זורחת, הבית זורח, זה אנרגיות חיוביות, שבטוח יביאו לתוצאות טובות. אז אל תתנגעו לפרנסה. אני אומרת שאם נהיה פרקטיים, אני ככה אוהבת להיות פרקטית, לא לעזוב עבודה, ויאללה אני עכשיו כן. מתחילה, ועכשיו אני אתפרסם, זה לא עובד ככה. תמשיכו בעבודה, אבל תפנו לעצמכן כמה פעמים בשבוע, שעה, שעתיים,
לתכנן,
אני אמרתי לאותה אישה, תעשי רשימה, את כל הדברים שאת אוהבת, כמה זמן את צריכה להקדיש לכל דבר בשביל לפתח את זה, כמה, זאת אומרת, אמרת, מה שהדרכתי אותה, איך לבחור את אותו עיסוק שהוא הכי נכון לי עכשיו, והכי ייתן לי את הסיפוק הכי גדול, ואיתו אני רוצה לצאת לעולם. אז פשוט תבחרו את אותו דבר, ותתחילו להתבשל, תתחילו לכתוב דברים, תתחילו לתכנת, תתחילו לברר את השטח, לעשות טלפונים, לעשות גוגל, לתמחר דברים, תעבדו, וזה יבוא.
כן, אומרים חלומות נועדו כדי להגשים אותם, השאלה היא מה אתם עושים כדי באמת להגשים את החלום שלכם. אז תתחילו, פשוט תתחילו.
נכון.
והדברים יגיעו בהמשך. לדרור תמיד מרתק איתך, ואני שמחה על המפגש המחודש, עבר לנו מהר הזמן.
כן, לגמרי.
זמרת, יוצרת, מפיקה מוזיקלית, מפתחת שיטה לפיתוח קול. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
אני רוצה גם להודות לכל חי, למשרד התרבות, לבימאי וידאו ואיש הסאונד שלנו, מנדי אור, טכנאי שידור שלנו מוטי קופפר, מפיקה בשידור יעל צייטלין, ניהול אומנותי, איגוד חרדי לתרבות ואומנות. תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו נמשיך וניפגש בתוכניות הבאות. להתראות.